קריטות, דף ת' מתחילים בעזרת השם, דף ח' עמוד ב', שבע שורות מלמטה, תנו רבנן. זוג יונים זה סמל לשלום בית. זוג יונים, מה מיוחד דווקא ביונים? דבר פלא, כותב אחד מאחרוני הראשונים, בעל התורים, הראשון שסידר את ההלכות באופן של ארבעה חלקים, אורח חיים, יורדיה, אבן העזר, חושן משפט, בעל התורים. כותב דבר פלא, פרשת תזריע. יונה, או התור, היון, אם אחד מהבני זוג מת, השני מתאבל עליו כל כך, הוא לא מוכן להזדווג לבן זוג אחר. הברית ביניהם היא כל כך חזקה, שהם לא מוכנים לוותר אחד על השני. אומרת התורה, כל מקום, כשאתה בא ומביא קורבן מן העוף, תביא כן של עופות. שניים. אבל לא כתוב שניים, תביא כן. תביא את הזכר והנקבה יחד. כי אם תיקח אחד מהם, השני יתאבל עליו, הוא לא יהיה מוכן להזדווג, יהיה לו צער גדול מאוד. זה גם סיבה שבדרך כלל לא מביאים עוף אחד לקורבן. לא מביאים עוף אחד לקורבן, למשל גר שמתגייר, מביא קורבן עולה מן העוף. מעיקר הדין היה מספיק שיביא עולה אחת, עוף אחד. אבל לא, הוא צריך להביא שתי עופות, כי לא מביאים קורבן אחד מן העוף. מביאה הגמרא על זה ברייתא תנו רבנן. גר מעוכב לאכול בקודשים עד שיביא קינו. גר צדק שבא לחסות תחת כנפי השכינה, אחרי שהוא טבל, מל, סברית מילה, הוא לא יכול עדיין לאכול קורבנות עד מתי? עד שהוא מביא כן של עופות לקורבן עולה. הביא פרידה אחת בשחרית, הביא רק עוף אחד בשחרית לעולה, כבר מותר ואוכל בקודשים לערב, בתנאי שלמחרת הוא יביא את הציפור השנייה. כל הקינים, כל הקורבנות שבאים, שני ציפורים שבתורה, אחד חטאת והאחד עולה. כאן בקורבנות של גר זה שתיהם לעולה. שתיהם עולות. אם הגר הביא חובתו קורבן אחד מן הבהמה, אפילו עולה אחת, יצא ידי חובה. אותו דבר אם הוא הביא עולה ושלמים, גם כן יצא. מה החידוש? דווקא אם הביא שלמים ביחד עם העולה, כי העולה לבד מספיק בבהמה. אבל אם הוא הביא מנחה ושלמים, לא יצא ידי חובה. לא אמרו שגר מביא כן לקורבן, אלא להקל עליו. באמת, הוא יצא ידי חובה בבהמה אחת. זה שהוא צריך להביא שתי עופות, זה להקל עליו, שהוא לא חייב להביא בהמה. אבל עם בהמה, ודאי גם כן הוא יצא ידי חובה. עד כאן הברייתא. שואלת הגמרא, מה ישנה מנחה ושלמים דלא יצא? כשגר מביא את הקורבנות האלה, למה הוא לא יצא? דכתיב, כתוב בפרשה של מנחת נסחים, בעניין של גר, כתוב שם, כאשר תעשו, כן יעשה. כמו שאתם עשיתם, שעם ישראל נכנסו תחת כנפי השכינה, ככה יעשה הגר. מה אתם, בזמן מתן תורה, מה הבאנו? עולה ושלמים. הפסוק אומר, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. אף גר, כשהוא בא להתגייר, מה הוא מביא? עולה ושלמים. אבל לא מנחה ושלמים. אם כן, שהוא יכול כדי לצאת ידי חובתו, אם הוא מביא כדי לצאת ידי חובתו אחת מן הבהמה לקורבן עולה, אז לא תסגה עלי בגבי, אז שזה לא יספיק לו קורבן אחד של עולה, למה? דכתיב כאשר תעשו כן יעשה, ואנחנו הבאנו גם שלמים. אז למה כתוב שיכול להביא רק עולה? וזה לא כמו שאנחנו הבאנו. את הרצת הגמרא אמר רב פאפא, יש לומר, למה הוא יוצא בבהמה אחת בקל וחומר? לעוף יתרבי. אם הוא יכול להביא קורבן מן העוף לעולה, וזה מספיק, כמו שאנחנו ראינו בברייתא, וכמו שנראה בהמשך, בגמרא, לעולת בהמה לא כל שכן, שאם הוא יביא בהמה, ודאי שזה יספיק, לא צריך להביא גם שלמים. שואלת הגמרא, היא הכי שגר יכול להביא לקורבנו גם עוף, אפילו מנחה נמי, שיביא גם מנחת נדבה. עונה הגמרא מיית קרא בפסוק, כן יעשה, כן, כמו שעם ישראל עשו במתן תורה, ועם ישראל לא הביאו מנחה, אלא הביאו קורבן עולה וקורבן שלמים. ועוף, איך היתרבי, איפה אנחנו יודעים שגר יכול להביא קורבן מעוף? ניתנו רבנן, כמו שלמדנו בברייתא. כאשר תעשו, כן יעשה, כמו שאנחנו עשינו בזמן שנכנסנו תחת כנפי השכינה בקבלת התורה, ככה גם עושה גר כשהוא בא להיכנס תחת כנפי השכינה. מה אתם, אנחנו עם ישראל, עולה ושלמים הבאנו בקבלת התורה, אף הוא מביא עולה ושלמים שנאמר, ככם כגר, כמו שראינו קודם בגמרא. מניין לרבות את העוף, שגם אותו מביאים לקורבן של גר מעוף. תלמוד אומר, הפסוק שם כותב, הלשון, וכי יגור איתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה אישי ריח ניחוח להשם, כאשר תעשו כן יעשה. מה שכתוב אישי ריח ניחוח להשם בפסוק הזה, איזה דבר שכולו להשם. כל הקורבנות מקטירים את האימורים על המזבח, וחלק נותנים לכהנים, לבעלים, אפילו קורבן עולה, אמנם מעלים את הבשר, את כולו על המזבח, אבל האור נותנים לכהנים. אבל יש דבר אחד שכולו להשם. מה? איזו זה עולת העוף. עולת העוף. שזה דווקא מיוחד בקורבן עולה הזאת שמגיע מהעוף. וזה מה שמלמד אותנו התורה, שאת הקורבן הזה הגר יכול להביא. יכול שאני מרבה אפילו מנחה שנסחים, שהיא גם כן, מנחת נסחים הרי גם היא כולה על המזבח, היא שריח ניחוח. תלמוד לומר כן, וזה בא למעט כמו שראינו קודם. תניה אידך, ברייתא נוספת. ועשה אישי ריח ניחוח להשם, ככה אומר הפסוק לגבי גר, אז אני לומד מזה, אולי שומע אני כל שעולה לאישים, אפילו מנחה, כל דבר שכולו עולה על גבי המזבח, מנחה גם כן של נסחים מעלים כולו על גבי המזבח, אולי אפשר גם כן להביא קורבן של גר מזה, תלמוד לומר, הפסוק מסיים, כאשר תעשו, כן יעשה. מה אתם? כשאתם נכנסתם תחת כנפי השכינה בהר סיני, מה הקרבתם? מיני דמים, קורבנות של בהמה, עוף, אף הם הגרים שמביאים קורבן דווקא במיני דמים, לא ממנחה. היא מה אתם, בהר סיני הבאנו גם שלמים, עולה ושלמים, אף הם לא רק הקריבו עולה אלא ושלמים גם, תלמוד לומר ככם, כגר יהיה, דווקא לכם יקשתיב, שהוא יהיה כמותכם לגבי קורבן, ולא לקורבנותיכם. זאת אומרת, איזה סוג קורבן הוא מביא? כמוכם, אבל איזה סוג, האם בהמה או מנחה? אז כמו שאתם הבאתם מיני דמים, ככה גם הוא, אבל האם גם להביא שלמים? זה לא כמותכם. לא לקורבנותיכם, מספיק קורבן אחד ולא צריך שני קורבנו. רבי אומר, מקום אחר, כתוב ככם כאבותיכם. כתוב ככם, דורשים מזה כאבותיכם. זאת אומרת, מלמדים אותנו דבר נוסף שהיה בקבלת התורה. מה אבותיכם, כשעם ישראל יוצאי מצרים, מקבלי התורה, נכנסו בברית של התורה, לא נכנסו לברית בשביל להיות יהודים כשרים, אלא במילה וטבילה והרצאת אדם. מי שזה חידוש בשבילו, תכף נראה את כל זה, את המקור של כל זה בהמשך. אף הם כל גר לא ייכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים. טוב, אז בכל אופן מה רואים מפה? שהגר שבא להתגייר צריך גם כן להביא הרצאת דמים, צריך להביא קורבן. וראינו שהגר יכול להביא קורבן גם מעוף, עולה מעוף. מאיפה למדנו את זה? כתוב אישר ריח ניחוח להשם, סוג של קורבן שכולו עולה על גבי האש של המזבח, וזה עולת העוף. עכשיו, מה באמת הטעם שצריך להביא שתי ציפורים לעולה? למה לא מספיק להביא קורבן עולת העוף אחת? למה צריך שתי עופות? להביא פרידה אחת אי אפשר. למה? שלא מצינו בכל התורה כולה קורבן מהעוף, שהוא בא פחות משתי ציפורים. את המילים לא אמרו כן אלא להקל עליו, לא גורסים. והגמרא שואלת, ולא, לא מצינו בכל התורה שמביאים קורבן מעוף, רק עוף אחד? והתניה, לגבי עולת נדבה, כתוב, והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה. מה תלמוד לומר? שצריך להקריב אותו אל המזבח. הרי כבר כתוב קודם, והקריב מן התורים מבני היונה. זאת אומרת שכבר הקריבו אותו למזבח. אז תגיד רק, מה עשו איתו על המזבח? הוא מלק את ראשו והקטירו המזבחה. המילה והקריבו לכאורה מיותרת. אלא, דרשו חז"ל, לפי שנאמר הפסוק לפני כן אומר בתורים. הכתוב שם אומר והקריב, הכוונה הקורבן שלם. מה המשמעות? שומע אני, האומר הרי עלי עולת העוף. כמה זה נקרא קורבן שלם של עולת העוף? לא יפחות משני פרידים, מינימום שתיים. תלמוד לומר, והקריבו לשון יחיד, אפילו פרידה אחת. אז אתה רואה שאפשר להביא קורבן רק מעוף אחד. מתרצת הגמרא, בסדר, בנדבה אפשר. חובה מי הלא אשכחן. בקורבן של גר, מדברים על קורבן חובה, שם לא מצאנו עוף אחד. שואלת הגמרא, והאיכה יולדת? יולדת מביאה הרי דמטיה בן יונה, אותור לחטאת, קורבן אחד. ושם החטאת שלה הוא קורבן חובה. אז אם כן, אנחנו כן מוצאים קורבן חובה של עוף אחד. לפי העניין שאמרנו בתחילת השיעור, שלא מצאנו שמביאים קורבן עוף אחד, תורה מרחמת על הבן זוג, שהוא לא מוכן אחר כך לקחת מישהו אחר, הוא נאמן לבן זוג הראשון שלו, אז על הדבר הזה בדיוק אומר הבעל התורים, שאותו הזכרנו בתחילת השיעור, למה באמת התורה כותבת קודם בן יונה ורק אחר כך תור? הרי לשון שלו הוא כזה, בכל מקום מקדים תורים לבני יונה. קודם תור, אם לא תור אז תביא בן יונה. למה פה קודם כל אומרים בן יונה? לפי שאינו מביא אלא אחד. דווקא בגלל מה שאנחנו רואים פה שיולדת מביאה רק עוף אחד. שימצא יונה לא ייקח תור, לכן אומרת התורה קח בן יונה, שזה גוזל, שהוא עדיין לא, אפשר לקרוא לזה נשוי, הם עדיין לא זוג. לפי שבן זוגו מתאבל עליו, אחרי שהם כבר בני זוג, אם ייקחו אחד ולא את השני, הבן זוג מתאבל עליו, ואינו מזדווג לאחר. התורה מרחמת וחסה על כל בעל חיים בעולם. אמנם שחוקי התורה הם גזרות, והם לא עניין של רחמים בדווקא, אבל פה אנחנו רואים נקודה מסוימת עד כמה כל פרט הוא שקול ומדוד בתורת השם. על כל פנים, שם כתוב לגבי קורבן יולדת, גם שמביאים קורבן חובה, רק בן יונה אחד, אותו אחד לחטאת, זה הרי קורבן חובה, מתרצת הגמרא, משם זה לא ראיה, משום דהיקה, כבש בעדה, מביאים גם כבש ביחד. עוף מביאים אחד, אבל מביאים גם כבש, אז לכן זה לא רק קורבן אחד. למדנו בברייתא, אמר מר, רבי אומר שם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית, אלא שלושה דברים, ברית מילה, טבילה והרצאת דמים. בשלם המילה, באמת ראינו שעשו לכל עם ישראל בזמן שקיבלו את התורה, דכתיב, כי מולים היו כל העם היוצאים. זאת אומרת שבשעת יציאת מצרים, כל עם ישראל היה להם ברית מילה. אי נמי מאחה, אם אתה רוצה מקור נוסף, יש עוד פסוק. ואעבור עלייך וארך, מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי וגומר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ראה את עם ישראל, כשהם היו במצרים, ראה אותם איך שהם הקריבו קורבן פסח, ולקחו מהדם, ושמו על המשקוף ועל שתי המזוזות, ועשו ברית מילה, רק הקדוש ברוך הוא את שתי הדמים האלה, ובזכות זה הוא אמר לנו בדמייך חיי. אז לומדים מפה שהיה באמת ברית מילה, הרצאת דמים, זה היה תנאי נוסף לכנס תחת כנפי השכינה, גם זה מצאנו. פסוק אומר, דכתיב, וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות כתוב שם, ויזבחו שלמים, ואחר כך לקח משה וזרק חצי מהדם על המזבח, אז רואים שיש הזעת הדם, זריקת הדם על המזבח. אלא טבילה? עם ישראל הלכו לטבול בזמן שפני קבלת התורה, בזמן יציאת מצרים, איפה מצאנו דבר כזה? מנהלן. דכתיב, ויקח משה חצי הדם, ויזרוק על העם. נו, מה הטבילה פה? ואין הזעה בתורה בלית בלא טבילה. זאת אומרת, שטבלו גם, היה טבילה. תשאל חסידים, הם יגידו לך, איך ייתכן דבר כזה לקבל את התורה ולא ללכת לפני כן למקווה? אבל זה לא ראיה. הראיה היא שאין שום מקום שיש הזעה שאין לפני כן טבילה. שואלת הגמרא, אלא מהתה, העידנה, בזמן הזה, גר בא להתגייר. הוא כנראה מהנשמות האלה שבזמן קבלת התורה היו בין האומות, ורוב העם לא רצה לקבל את התורה, והוא כן רצה. יש הרבה אנשים שזוכים, אפילו בזמן שבית מקדש חרב, דווקא להיכנס תחת כנפי השכינה, דלק הקורבן, אבל הוא לא יכול להקריב קורבן, אין לו איפה להקריב לצערנו בינתיים. לא נקבל גרים? אמר רבה חבר יעקב, וכי יגור איתכם גר אשר בתוככם וגומר, ההמשך של הפסוק מה זה? אשר לדורותיכם, כל הדורות, גם אם אין בית מקדש, אפשר להתגייר גם אם אין קורבן. תנו רבנן, גר בזמן הזה, גם הוא לא יכול להביא אומנם קורבן, אבל מה? צריך שיפריש רובע של דינר לקינו בשביל כן, בשביל קורבן. כמו שראינו באמת, שזה היה המחיר הכי נמוך לקנות כן, בזמן של רבן שמעון מגמליאל. וישמור את הכסף, כשבין את המקדש, יקנה עם זה כן ויקריב. אמר רבי שמעון, כבר נמנע עליו רבן יוחנן בן זכאי וביטלה, לא להפריש את הסכום של כסף הזה, מפני התקלה, אולי הוא ייהנה מהרוב הדינר הזה, וזה שייך להקדש, הוא יהיה מועל, הוא יעבור על מעילה, אז הוא ביטל. אמר רבי דיבר גרשום, אמר רב עדה בר אבא, הלכה כרבי שמעון, שלא מפרישים רובע לכן. ואי קדמת נילה, יש כאלה שאומרים, שהלכה כרבי שמעון על הדה, על הברייתא הבאה, דתנו רבנן, גר תושב, אחד שבא לגור בארץ ישראל, הוא קיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה, לא את כל המצוות, אבל לא לעבוד עבודה זרה הוא קיבל על עצמו, אז גר צדק הוא לא נקרא, אבל גר תושב הוא כן. מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו. איזה מלאכות מותר לו לעשות בשבת לעצמו? רק כישראל בחולו של מועד. שמותר לו לעשות דבר העבד, אם אין לו עכשיו מה לאכול, בגלל שיש בו כבר קצת גירות. רבי עקיבא אומר, כישראל ביום טוב, שמותר לו לעשות רק מלאכת אוכל נפש. רבי יוסי אומר, באמת, גר תושב עושה מלאכה בשבת לעצמו כישראל בכל המועד, כמו תנא קמא. עכשיו, עבד ועמה כנעניים, כשהם באים להיות אצל ישראל עבדים או שפחות, הם גם כן מקבלים על עצמם גירות ברמה מסוימת. כמו שמוכר לנו בהרבה מקומות, נשים ועבדים וקטנים. עבדים הכוונה עבדים כנעניים, חייבים בזה, פטורים מזה, כי עבד כנעני ושפחה כנענית חייבים במצוות כאישה. אז מקבלים על עצמם גרות מסוימת. עבד ועמה התושבים, שקנה אותם אבל על מנת, זאת אומרת, פה הוא לא קנה אותם עבד ועמה כמו סתם עבד רגיל ועמה רגילה, אלא על דעת שהם יישארו תושבים, על מנת לא למול אותם ושלא יתבלו. או שהם עובדים אצל עובדי כוכבים, עושים מלאכה בשבת לעצמם כישראל בכל. זאת אומרת, הם לא צריכים אפילו לשבות ממלאכה אפילו כמו חול המועד. כלום. רבי שמעון אומר, אחד גר תושב ואחד עובד כוכבים, עבד ועמה התושבים, שקנה אותם אפילו על מנת שהם לא יתבלו ולא יעשו ברית מילה, עושים מלאכה בשבת לעצמם כישראל בכל. ואם כן, למעשה על זה נאמר שהלכה כמותו של רבי שמעון, שבאמת אפשר שאלה שגרים, גויים שגרים בין ישראל, מותר להם לעשות מלאכה בשבת בלי שום הגבלה. מאת המשנה, למדנו במשנה שיש ארבעה שמביאים קורבן אפילו במזיד. דרך כלל אנחנו יודעים שאם במזיד הוא חייב קראת, אז אם הוא עשה את זה בשוגג חייב חטאת. זה כלל מפורסם בשס. אבל ישנם ארבעה שאפילו על חטא במזיד מביאים קורבן. אלו מביאים על זדון כשוגג. המשנה מביאה רשימה של אותם ארבעה שמביאים קורבן גם במזיד. הבעל שפחה במזיד, ונזיר שנטמא במזיד, טומאת מת, ושבועת העדות, אחד שבא לחבר שלו אומר, בוא תעיד בשבילי בבית הדין, לטובתי, אתה ראה היית נוכח במקרה שעליו יש לי דין תורה עם החבר, בוא תעיד לטובתי. לא ראיתי, לא שמתי לב. מה לא ראית? בטח ראית. לא ראיתי, כן ראית, לא ראיתי, כן ראית. בוא תשבע לי בבית הדין. נשבע. השבועה הזאת נקראת שבועת העדות. ובסוף התברר שהוא נשבע לשקר. צריך להביא קורבן אפילו במזיד. ושבועת הפיקדון. אדם שנשבע לשקר על פיקדון, הוא הפקיד אצלו והוא טוען שהוא לא חייב עכשיו להחזיר. שהוא לא קיבל, שהוא שמר, צריך להישבע שבועת הפיקדון, אפילו אם הוא נשבע לשקר במזיד, אפילו שזה היה במזיד, הוא חייב להביא קורבן. חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה, אפילו שהם חטאו הרבה פעמים, מביאים רק קורבן אחד, וחמישה מביאים קורבן עולה ויורד. אלו הם מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה, הבעל שפחה כנענית ביות הרבה, אז מביא קורבן אחד, ונזיר שנטמת ומות הרבה למת, הם מביאים רק קורבן אחד, והמקרים של עולה ויורד נראה בהמשך. אומרת הגמרא, הבא על השפחה מנהלן שהוא מביא קורבן אשם, אפילו שעושה את זה במזיד. לתנו רבנן הפסוק אומר, וכיפר עליו הכהן באלה אשם, לפני השם, על חטאתו אשר חטא. על חטאתו אשר חטא, מה זה הכפילות הזאת? מלמד שמביא קורבן אחד על עבירות הרבה. מה זה ונסלח לו בהמשך? מחטאתו אשר חטא, לעשות מזיד כשוגג, שגם במזיד הוא מביא קורבן אשם. נזיר שנטמע במזיד, מביא קורבן. מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שהוא מביא קורבן אשם, נזיר, תמה גם במזיד? דתנו רבנן, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום. מה הוא מביא? כבש לאשם. בפתע פתאום, מה זה פתע? זה שוגג, איך אתה יודע? וכן הוא אומר, באדם שרוצח בשוגג, אם בפתע, בלא איבה, הוא לא שונא אותו, עדפו, אז זה נקרא שהוא הרג בשוגג. רואים שפתע זה בשוגג, פתאום, מה זה? זה אונס, בכלל, הוא אפילו לא בשוגג, זה קרה ככה בלי שום שליטה. וכן הוא אומר, פרשת מרים שהיא נהייתה מצורעת, ויאמר השם פתאום אל משה ולאהרון, וזה כאילו בעל כורחם, באונס, במשהו שאי אפשר לשלוט עליו. תניא אידך, פתאום זה מזיד, מה הראיה? וכן הוא אומר, ערום ראה ראה ונסתר, ופתאים עברו ונענשו. זאת אומרת, אחד שהוא יש לו ערמומיות, יש לו חוכמה, הוא רואה רעה, הוא מסתתר, אבל הפתאים עוברים ונענשים. מה זה פתאים? במזיד, עברו ונענשו. למה הם קיבלו עונש? ושהם עשו את זה במזיד. ומה זה פתאים? שזה קרה להם פתאום. מה זה פתאום? במזיד. אז רואים מפה שכיוון שהפסוק אומר בפתע פתאום, סימן שגם פתאום נזיר שנטמע פתאום במזיד גם חייב להביא קורבן. שואלת הגמרא, נכתוב קרא פתאום, זה משמע שוגג, הוא משמע מזיד, הוא משמע אונס. תכתוב רק פתאום, למה פתע? כי זה משמע גם שוגג, גם מזיד וגם אונס. מזיד ואונס, איך אני יודע שזה משמע פתאום? כדאמר, ראינו קודם שזה כוונה מזיד, וראינו גם שזה הכוונה אונס, כמו שכתוב, ויאמר השם פתאום אל משה ולאהרון, בלי שום שליטה. ומשמע נמי שוגג, דכתיב, פתי יאמין לכל דבר, והוא שוגג, הוא לא מבין. אז אם כן, פתאום זה גם שוגג, ולא נכתוב קרא פתע, בשביל מה כתוב את המילה פתע? תרץ את הגמרא, היא כתב קרא פתאום. נכון, זה משמע שוגג, הוא משמע מזיד, הוא משמע אונס. הווה אמינה, בכל מקום זה באמת משמע גם במזיד וגם באונס. אבל פה זה רק שוגג. למה? חימייתי קורבן בשוגג. מדידי אבא, התורה כולה, רוב הקורבנות, כשאדם מביא, שוגג, לא במזיד. הייתי מפרש פתאום שנאמר לגבי נזיר שנטמע באמת, שזה הכוונה רק בשוגג. אבל אונס ומזיד אימא לא. לכן כתב רחמנא פתע שזה יכול להיות רק בשוגג הוא. אז אם כן, מה זה פתאום? לגלוי על ידי פתאום, דה אונס ומזיד הוא. אפילו אחי חייב רחמנא. בשביל להגיד לנו, שוגג כבר נכלל בפתע. מה זה פתאום? זה כבר מדבר על מזיד ואונס שגם הוא חייב קורבן, אפילו שזה מזיד. עוד מקרה למדנו שחייבים קורבן במזיד, ושבועת העדות. מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שמביא קורבן גם במזיד? נתנו רבנן בכולן, כל אלה שמביאים קורבן חטאת מיוחד, לא חטאת רגיל של כסבה או סעירה, אלא קורבן עולה ויורד. אנחנו נראה במשנה הבאה, בעריכות יותר את הנושא הזה. וכל אלה נאמר ונעלם. הוא שגג. וכאן בשבועת העדות כתוב, לא נאמר ונעלם. מה זה בא ללמד? לחייב על המזיד כשוגג. שבועת הפיקדון, מנהלן שגם שם הוא חייב השם במזיד, יליף, תחתה, תחתה, גזרה שווה. מילה תחתה שכתובה בשבועת העדות, מהשבועת הפיקדון כתוב גם כן תחתה, ללמד שהוא חייב גם על שוגג קורבן. למדנו במשנה, חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה. קטן אי, אחד מהם זה הבא לשפחה כנענית ביות הרבה. מאיפה אתה יודע שהוא מביא רק קורבן אחד? מנהלה נתנו רבנן וכיפר עליו הכהן באל האשם, לפני השם, על חטאתו אשר חטא. מלמד שמביא קורבן אחד על עבירות הרבה, הכפל הלשון, על חטאתו אשר חטא. ונסלח לו מחטאתו אשר חטא, מה זה הכפל הלשון? פה, לעשות מזיד כשוגג, כמו שכבר ראינו. שואלת הגמרא, מה צריך פסוק להגיד שגם מזיד מביא קורבן כמו שוגג? והקרא ככתיב, לעניין שפחה חרופה, במזיד כתיב, כתוב ביקורת תהיה, זה מלכות. מלכות לא נותנים אף פעם בשוגג, זה ודאי מדובר פה במזיד. אלא אימא לעשות שוגג כמזיד, מה שכתוב ונסלח לו מחטאתו אשר חטא, מה זה הכפל הלשון? מזיד ודאי מדובר פה, ועל זה ודאי מביאים אשם שפחה חרופה, גם שוגג צריך להביא, זה הכפל הלשון, זה מרבה שוגג. באמיני רבי חנינה תרנאה מרבי יוחנן, שאלה כזאת, הבעל חמש שפחות חרופות אחרות, באלם אחת, בשגגה, שכח את עצמו, חמש, אז היה, מהו? האם חייב להביא אשם על כל אחת ואחת, או אינו חייב אלא אחת? אמר לי, אז רבי יוחנן ענה לו, חייב על כל אחת ואחת. אז הוא שאל אותו, מה ישנה מחמש העלמות בשפחה אחת שמביא קורבן אחד? למה אם זה חמש שפחות נפרדות, צריך להביא על כל אחת? אמר לי, אין שפחה אחת גופין מוחלקים. לכן מספיק להביא אחת, כי זה אחד, זה לא מחולק. אבל חמש שפחות גופין מוחלקים, אז הוא צריך להביא קורבן על כל אחד ואחד מהם. כמו שנראה בהמשך את הנקודה של זה. ומנהלן דגבי שפחה גופין מוחלקים, צריך להביא קורבן על כל אחד ואחד מהם. אמר לי, לב אמרת, גבי האיסורים של הריות, כתוב לגבי איסור נידע, ואל אישה, דורשים מזה שכתוב אישה, הרי הכל שם מדבר על אישה, לחלק קורבן חטאת נפרדת על כל אישה ואישה. אני אגיד לך אותו דבר גם פה לגבי שפחה. לגבי שפחה נמי כתיב אשר, כתוב כי, כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה. המילה אישה באה ללמד, לחלק על כל שפחה ושפחה, כמו לגבי הריות, חייבים על כל אחד אשם בנפרד. עוד מקרה של אחד שעשה עבירה אחת, שעשה כמה עבירות וחייב חטאת אחת, נזיר שנטמא תומות הרבה, מביא קורבן אחד למרות שנטמא כמה פעמים למת. מה נתנה שלפי הדעה שלו המשנה שלנו מדובר, אמר רב חיסדא רבי יוסי ברבי יהודה היא, דאמר נזירו דטהרה משביעי ודחי לעלי. הוא סובר שכשנזיר נטמא תומת מת, מה פירוש הוא נטמא כמה פעמים והוא מביא קורבן אחד? ברגע שהוא נטמא פעם אחת במת, מה זה משנה כמה פעמים הוא נגע בתומת מת? זה לא משנה, ברגע שהוא נטמא הוא טמא עכשיו שבעה ימים. שבעה ימים הוא צריך לשמור ימים נקיים, ואם הוא נטמא, אז עדיין טומאה אחת ארוכה. גם אם נאמר ביום הרביעי, החמישי, הלך עוד פעם להשתתף בהלוויה, נטמא. אז מה? אז זה טומאה חדשה? לא, זה הכל אותה טומאה ארוכה, עד שהוא נטהר. רגע, ברגע שהוא נטהר, אז הימים שהתחיל לספור נפלו. הימים הראשונים יפלו, כי תמיד נזרוק, כמו שהתורה אומרת. מתחיל נזירות חדשה, עוד פעם הוא נטמא. מה, הסתפק בקורבן ההוא שהוא הביא? ברור שהוא צריך להביא קורבן חדש. אז איזה מקרה יכול להיות שיש כמה טומאות והוא מביא קורבן אחד? כאן השאלה היא כזאת, כשהנזיר נטמא, הוא באמת מתאר את עצמו, ביום השביעי הוא מסיים את הימי טהרה, למחרת ביום השמיני הוא מביא קורבן, אשם נזיר טמא. עכשיו, השאלה היא, ממתי הוא כבר רוצה להתחיל לספור את הימי נזירות טהרה? ממתי הוא יכול להתחיל ביום ההוא? מתי זה היום שהוא יכול להתחיל לספור ימי נזירות טהרה? אז לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, לפי דעתו הוא סובר שהזמן מתי אפשר להתחיל לספור ימי נזירות טהרה, זה אפילו לפני שהוא הביא קורבן ביום השמיני. כבר ביום השביעי הוא יכול להתחיל לספור ימי נזירות טהרה. עכשיו הוא מתחיל לספור ימי נזירות טהרה, והוא עוד פעם נטמא ביום השביעי, עדיין לא הביא קורבן. אז אומרים, תשמע, כמה פעמים שאתה עכשיו תתאמה? עכשיו תחכה עכשיו עוד שבעה ימים כמובן. עוד פעם ביום השביעי נטמא. אחר כך מחכה עוד שבעה ימים, עוד פעם ביום השביעי נטמא. כמה פעמים? הכל הוא מביא קורבן אחד. אז זה הדוגמה. לפי רבי יוסי ברבי יהודה, זה מסתדר מאוד טוב. משכחת לה, כגון שנטמא פעם נוספת ביום השביעי. וחזר ונטמא בשביעי. וכיוון דלא יצא שעה ביום השמיני, הרי הוא היה להקריב בקורבן. כי הרי את הקורבן של השם נזיר תמם אתה מקריב ביום השמיני. אז לכן, אינו חייב אלא קורבן אחד על כל התאומות ביחד. די רבי, שלפי דעתו, רגע, יום השביעי עדיין, הבאת קורבן או לא הבאת קורבן? איך אני אביא קורבן? ביום השמיני אני צריך להביא. אז רגע, אתה עדיין בימים של התאומה של הנזיר. אתה לא יכול להתחיל לספור עכשיו ימי נזירות טהרה חדשים. ביום מהו הכוונה? ביום של הבאת הקורבן, ביום השמיני. אז ביום השביעי עדיין הוא נמצא בתוך התאומה. אם הוא נטמא שוב פעם, אז בסדר, זה יספור עוד שבעה ימים, אבל זה לא מתחיל פה תאומה חדשה. הוא עדיין לא התחייב בקורבן על התאומה הקודמת. הוא התחייב בקורבן, אבל הוא עדיין לא סיים עם התאומה הקודמת. אז לפי דעתו, לפי דעתם של רבנן, אם כן, כיוון, פי רבי, כיוון דאמר רבי, נזירות דטהרה עד השמיני לא חיילה עלי. הוא לא מתחיל בכלל עם נזירות טהרה עד היום השמיני, שזה היום של הבאת הקורבנות. אז עידה נטמע בשביעי וחזר ונטמע בשביעי, כולה תומה ריכטאי. תיקח את הדוגמה שדיברנו על רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא נטמע כל פעם ביום השביעי, נו זה הכל אותה תומה ארוכה, זה לא קורבן נוסף, זה ברור. עידה נטמע בשמיני וחזר ונטמע בשמיני, אז הוא צריך להביא קורבן על כל פעם בנפרד, למה? כיוון די הצעת שעה אשר הוא היה להקריב קורבן, בזמן שהוא נטמע פעם שנייה הוא כבר היה מחויב להביא קורבן, זה כבר היה זמן שהוא יכול להביא קורבן, אז הוא מחויב בקורבן הזה, זה לא פותר אותו זה שנטמע עוד פעם. אז מחייב על כל אחת ואחת, אלא שמה מן הרבי יוסי ברבי יהודה היא שהוא באמת סובר שביום השביעי מתחילים נזירות טהרה למרות שזה עוד לא זמן שאפשר להביא קורבן, אם הוא נטמע ביום השביעי עדיין הוא יחכה שבעה ימים כמובן, אבל הוא לא יצטרך להביא עוד קורבן למרות שהוא כבר התחיל עם נזירות טהרה, אלא באותו קורבן אחד הוא מביא על כל הפעמים שהוא נטמע. מהי רבי יוסי ברבי יהודה ומה זה גם, כמובן גם דעת רבי? דתניא הפסוק אומר, מתחילים נזירות חדשה. אחרי כל הימי תומה של הנזיר, מתחיל נזירות טהרה חדשה. מתי? וקידש את ראשו ביום ההוא. איזה יום? ביום הבאת קורבנותיו, דברי רבי. מתי הוא מביא את הקורבנות? ביום השמיני, אז מתחילים ימי נזירות חדשה. רבי יוסף רבי יהודה אומר לו, ביום תגלחתו, שזה יום השביעי, ולכן המשנה שלנו מסתדרת יותר עם דעתו, רק מסתדרת עם דעתו של רבי יוסף רבי יהודה. המשנה מביאה דוגמה נוספת לאחד שעשה הרבה עבירות, והוא מתכפר על ידי קורבן אחד. המקנה לאשתו על ידי אנשים הרבה. בעל שאומר לאשתו, אל תהי בייחוד, במקום סגור, לא עם איש פלוני, ולא עם האיש ההוא, ולא עם האיש הזה, כמה אנשים. ובסוף היא כן התייחדה איתם. אז היא צריכה להביא מנחת סוטה, ואז מביאים לה מי סוטה בשביל לבדוק, שבאמת אישה כשרה בעזרת השם, והיא תוכל לחזור להיות עם בעלה. עכשיו, המנחה הזאת שהיא מביאה, היא לא צריכה להביא על כל אחד ואחד בפני עצמו שהוא קינה לה והתייחדה איתו, אלא מספיק שמביאה מנחה אחת. ומצורע שנתנגע נגעים הרבה, מצורע שנהיה לו נגע צרעת על הגוף, ובאמת הוא נטמע, הכהן קבע שזה נגע טמא, והוא נטהר, כמו התהליך של שבעת ימי הטהרה של מצורע, והוא לא הספיק להביא את הקורבנות, נהיה עוד פעם מצורע, וככה כמה פעמים, מספיק שהוא מביא קורבנות מצורע פעם אחת. מצורע כזה שנהיה עם נגע כמה פעמים, המשנה מביאה פה דברים שהגמרא תבאר אותם. אם הוא הביא ציפורים ונתנגע, שוב פעם לא עלו לו, עד שיביא את חטאתו, רבי יהודה אומר עד שיביא את אשמו, הגמרא תבאר מה הכוונה של המשנה. שואלת הגמרא מנלן, מאיפה אנחנו יודעים שבאמת סוטה, מספיק למנחת סוטה אחת על כל האנשים. דכתיב זאת תורת הקנאות, תורת זה לשון רבים, תורה אחת לכינויין הרבה שחייבים קורבן אחד. עוד אמרנו במשנה מצורה שנתנגע נגעים הרבה, גם מביא קורבן את הסדרה של הקורבנות פעם אחת וזה מספיק. מנהלן, גם פה דכתיב זאת תורת המצורה, לשון תורת זה לשון רבים, תורה אחת למצוראים הרבה. למדנו במשנה, אם הביא ציפורים ונתנגע, פעם נוספת, לא עלו לו הציפורים על כל נגע ונגע עד שיביא חטאתו. רבי יהודה אומר עד שיביא אשמו. שואלת הגמרא והאמרת שמצורה שנהיה מצורה כמה פעמים, אינו מביא אלא קורבן אחד. כי כל הפעמים נקראים צרעת אחת ארוכה, למה צריך להביא ציפורים על כל נגע בנפרד? מסבירה הגמרא, חסורי מחסרה ואחי קטני, זה מה שצריך לגרוס פה במשנה. הגמרא הבינה שכאילו ציפורים צריך להביא כל פעם בנפרד על כל נגע. אומרת הגמרא, לא, חסר פה מילים וכך צריך לגרוס במשנה. למדנו שמביא קורבן אחד על הרבה נגעים. אבל אם הוא כבר הביא, שאפילו אם הוא כבר הביא ציפורים על נגע אחד, ונתנגה פעם נוספת, בכל זאת אין מביא אלא קורבן אחד על כל הנגעים. אנחנו לא נאמר שבגלל שהוא כבר הביא ציפורים, אז הוא כבר להביא, צריך כבר להביא את כל הקורבנות על כל נגע. לא. מה פורש לא עלו? לא. דבר נוסף, שלגבי הדין הזה שמצורה מביא קורבן עולה ויורד, כי הרי מצורה, אם הוא עשיר הוא מביא בהמה, אם הוא עני הוא מביא עוף, מביא קורבן עולה ויורד. אז על זה אומרת המשנה, ולהקבויי בעניות ובעשירות, איך אני יודע אם המצורה הזה הוא עני או עשיר? לפי איזה זמן אני קובע? אם הוא היה עשיר ונהיה עני, או להפך, לפי איזה זמן אני קובע? אם שהוא הביא את הציפורים הוא היה עני, וכשהוא בא להביא את הקורבנות הוא כבר עשיר, הוא צריך להביא קורבן של עשיר. ועל זה כתוב, לא עלו לו. הציפורים לא הועילו, למרות שהוא הביא אותם כשהוא היה עני, לקבוע אותו גם לגבי שאר הקורבנות שהוא יביא כמו עני. ואותו דבר גם, הוא היה עשיר והוא נהיה עני, הוא מביא קורבן עני. וזה שהוא הביא את הציפורים, זה לא עלו לו כדי לקבוע אותו שהוא נחשב עכשיו לגבי שאר הקורבנות גם כן עשיר. ולא מקבעת שיביא חטאת. אם בשעה של הקרבה של החטאת הוא היה עני, והוא הביא חטאת העוף, אז אפילו שהוא נהיה אחרי זה עשיר, הוא מביא גם עולה מעוף. אותו דבר, אם כשהוא הקריב את החטאת הוא היה עשיר והוא הביא כבשה לחטאת, אפילו אם אחר כך נהיה עני, אז הוא מביא גם את העולה כבש. רבי יהודה אומר, עד שיביא אשמו. זאת אומרת, לפי מה שהמצורה היה כשהוא הביא את האשם, אז הוא מביא חטאת ועולה לפי זה, ומאיפה באמת המקור של זה? מביא הגמרא לזה באמת משנה מסכת נגעים, תנן התם. מצורה שהביא אשמו. יש גרסה שהפריש קורבנו עני והעשיר. לפי מה אנחנו קובעים לגבי שאר הקורבנות, הכל הולך אחר החטאת, דברי רבי שמעון. רבי יהודה אומר, הכל הולך אחר האשם. תניא, דעה שלישית, רבי אליעזר בן יעקב אומר, הכל הולך אחר ציפורין. והמשנה שלנו אומרת שאנחנו לא פוסקים ככה. אמר רבי יהודה, אמר רב, שלושתן מקרא אחד דרשו, אשר לא תשיג ידו בתארתו. אם לא תשיג ידו בתארתו, אז הוא מביא באמת אוף. מה זה נקרא בתארתו? רבי שמעון סבר דבר המחפרו, חטאת היא מחפרת על החטא שבגלל החטא הזה הוא נהיה מצורע. אז החטאת מחפרת על החטא הזה, זה הזמן שקובע אם תשיג ידו, בזמן של תארתו ישיג ידו. אם כן אז הוא עשיר גם לגבי שאר הקורבנות, ואם לא אז הוא עני לגבי שאר הקורבנות. זה מה שקובע על כל פנים. רבי יהודה סבר דבר המכשירו, השם מהדם של האשם נותנים על האגודלים שלו, אגודל של ימין, של יד ימין ושל רגל ימין. זה מכשיר את המצורה, מאז הוא יכול לאכול קורבנות. אז זה נקרא מחפרו, מתאר אותו, מכשיר אותו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, דבר הגורם לו טהרה, תחילת הטהרה. ומה העניינו? מה הדבר הראשון של הטהרה של המצורה? ציפורים. מידה מה הציפור מזים עליו בשביל הטהרה. ועד כאן שיעור על דף ט'.